היי, ברוכים הבאים לתוכנית חושבים טוב. אני יהודית קץ, אני עושה את התוכנית הזאת, וזו תוכנית על פסיכולוגיה ועל תחומים שכנים שיכולים לעזור לנו להסתכל על החיים שלנו מזוויות אחרות ולראות מה אנחנו עושים כאן בתוך הדבר הזה. אז נעים מאוד וכיף שבאתם. לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה לספר לכם על ההרצאות הקרובות שאתם מוזמנים אליהם. ב-20 בפברואר ברעננה, במשכן לאמנויות הבמה, יש הרצאה למיינדפולנס, וגם בחיפה, שזה מגניב כי אני לא מגיעה לשם הרבה, ב-26 בפברואר יש גם הרצאה על מיינדפולנס, אז אתם מוזמנים לבוא ולהתראות בלייב, לתת כיף ולצאת מהמסגרת שבה אנחנו רק באוזניים אחד של השני. וחוץ מזה, רציתי גם להזכיר לכם שיש אפשרות לדרג את הפודקאסט באייטיונס ולהשאיר שם חוות דעת, אז אם אתם אוהבים, וגם אם אתם לא אוהבים, אתם מוזמנים לכתוב מה שעולה לכם, וכל פידבק יתקבל בברכה. אז אני מגיעה הישר לנושא שלנו היום, ואני רוצה להציג את אופרה מירון ליכטר. שלום לך.
אהלן.
אנחנו כבר מכירים אותך מאיפשהו.
כן, פה ושם.
פה ושם, כן. אז קודם כל, את כבר ראית פעם בפודקאסט, שזה היה פרק מאוד מאוד מוצלח, אז מי שלא שמע, אנחנו נעשה אליו גם רפרנס, בפרק על רומינציות, אז אפשר גם לשמוע אותו אם תרצו. ובגלל שהפרק מוצלח, אז באת שוב.
כן, היה כיף.
כן, נכון, היה כיף?
כן.
מעולה. ואני אספר עלייך למי שלא מכיר ולא שמע את הפרק, שאת פסיכולוגית קלינית שמתמחה בטיפול קוגניטיבי התנהגותי, בדיכאון, חרדה וכפייתיות, ועוד תחומים שכנים וקשורים. וחוץ מזה, אנחנו גם מכירות על בסיס, אפשר להגיד, דו-שבועי, שאנחנו גם נפגשות לשיחת הדרכה, שאני לומדת ממך המון, אז זה ממש כיף לי שבאת גם לפודקאסט עוד פעם, כדי שעוד הרבה אנשים ילמדו וישכילו. אז היום אנחנו מדברות על נושא קצת טריקי כזה, כן. ואני רוצה להציג אותו דרך... אני לא יודעת אם נקרא לזה משחק או חידה שנתקלתי בה. יש מין טריק כזה שנקרא לוחד האצבעות הסיני או משהו כזה. מכירה אותו?
ממש לא.
זה מין, יש את זה לפעמים בכל מיני ימי הולדת כשאתה ילד, אבל זה מין חלל כזה, צינור של במבוק, שאת מכניסה אליו את האצבעות שלך, ואז המטרה שלך היא להוציא את האצבעות. ומה שרוב האנשים עושים, זה מושכים את האצבעות שלהם החוצה, בדיוק כמו שהאצבעות נכנסו. ומה שקורה, זה שהאצבעות רק נתקעות יותר. את מכירה את זה?
לא, אבל כאילו יש וקום?
אין וקום, זה לא ניכנס לכל המנגנון של איך שזה עובד, אבל בגדול הרצועות של הבמבוק מתהדקות כשמושכים. והאצבעות רק יותר נתקעות. ואני מספרת את כל הסיפור הזה על לוחד האצבעות הסיני, כי הדרך שבו משחררים את האצבעות, אתה לא נשאר שם לנצח, זה שאתה דווקא לא מנסה להוציא את האצבעות, אלא לשחרר אותן קצת. Okay. ואז זה משתחרר. וכל הסיפור הזה היה כדי לתת איזושהי מטאפורה או אנלוגיה לסיפור שיש לנו עם אושר. שאנחנו נורא נורא רוצים להיות מאושרים. וזה קצת לא עובד.
כשאני התחלתי את הביזנס הזה שקוראים לו פסיכולוגיה קלינית, האופנה הייתה לחפש שלווה.
כן.
זה היה לפני 15 שנה, ובכל מקום הייתי יכולה למצוא טיפולים ודרכים להשגת שלווה. ואיכשהו בשנים האחרונות השתנתה האופנה, ועכשיו כבר לא רוצים שלווה, עכשיו רוצים אושר. מבחינתי, אני כנראה הולכת ממש ממש לאכזב את האנשים, כי אין לי שום טריקים, ובגלל זה באתי. באתי כי אין לי טריקים, ואני הולכת לאכזב את כולם.
באת לאכזב.
כן, אבל אין לי ברירה. זה ממש מאוד חשוב לי, הקטע הזה.
כן. אז בואי תני את זה בפרצוף, כאילו... קודם כל ישר.
אוקיי, אז קודם כל תשימי לב שהכותרת של הפודקאסט אמורה להיות מדוע חיפוש שלווה ואושר עלול להוביל לחרדה ודיכאון. ובאופן קבוע, הנושא שזה של השלווה, אף אחד לא התייחס אליו, גם בהצגה של הפודקאסט, וגם עכשיו, וזה בגלל האופנה. בגלל שזה כבר לא מדברים על זה. אבל כן הייתי רוצה להתייחס לשני המונחים המבלבלים וגם בעייתיים האלה מאוד, בנפרד, ולהסביר איך התהליך בכל אחד מהם עלול להוביל לתוצאות לא טובות.
כלומר, את בעצם אומרת שאנחנו היום מתעסקים בעבר יותר בחיפוש שלווה, היום יותר בחיפוש עושר, ושהתוצאה של זה באופן שהוא כמובן לא הייתה הכוונה שלנו, היא בסוף הגברה של דיכאון והגברה של חרדה.
היא עלולה להיות, זה לא הכרחי, אבל זה לא נדיר שזה יכול לקרות.
את יודעת, אתמול הייתה לי הרצאה למיינדפולנס, ובסוף ההרצאה אנשים לפעמים מגיעים לשאול אותי שאלות, ומישהו הגיע אליי ואמר לי, תקשיבי, אני רוצה לשאול אותך, אני לא זוכרת בדיוק אם אני משנה את המילים שלו, אבל אני כל הזמן קורא מלא ספרים של self-help, ואני מקשיב לפודקאסטים וסדנאות ומה לא, ואני מרגיש שאני לא מצליח, שאני לא מיישם את זה. ויש לך אולי איזה טיפ בשבילי. ואמרתי לו שהטיפ שלי בשבילו זה להפסיק לנסות כל כך הרבה. כי לפעמים כמה שאנחנו קוראים יותר, צורכים יותר, שומעים יותר, אז אנחנו רק מרגישים שאנחנו לא מצליחים לעמוד בדבר הזה, ושאולי משהו גם לא בסדר בנו.
זה אחת הסכנות.
כן.
אני מכירה אישה מאוד קרובה אליי, שהולכת הרבה לסדנאות מהסוג הזה, ואישה, יש בה מין הומור כזה,
כן.
וכל מי שהיא חוזרת מאיזה סדנה לשפע או בריאות או משהו חיובי, היא נורא עצבנית.
כן.
ואנחנו גם יודעים כבר במשפחה, כאילו צריך להיזהר כשהיא חוזרת מאחת מהסדנאות, כי היא תמיד מצב רוח קרבי.
כן.
והיא גם אומרת, אני נורא יוצאת מתוסכלת מהדברים האלה, כי אני אף פעם לא מצליחה, אני אף פעם לא הגיעה לסטנדרטים האלה. ואני תמיד אומרת לה, אבל בחיית. אבל אין לי טיפים.
כן.
אני באמת חושבת שאחת הסכנות זה באמת מה שאת נתת בדוגמה עכשיו, שהולכים ממטפל למטפל ומספר לספר ומסדנה לסדנה ומשיטה לשיטה במין חיפוש נורא עצוב בסוף, אחרי משהו שהוא למעשה מין ישות אמורפית לא ברורה.
כן.
כי אלה מונחים, גם שלווה וגם עושר, אלה מונחים אמורפיים. זה לא דבר ברור.
כן.
והם גם דיכוטומיים. שזה ממש מסוכן. זאת אומרת, שלווה זה משהו אוטופי, ובגלל שאנחנו נוטים לחשיבה דיכוטומית, אז מיד חושבים מה ההפך משלווה, בערך הכל.
כן.
ואז כל דבר שהוא לא שלווה, הוא מתורגם מחדש, גם כמשהו רע, וגם כמשהו מאוד קטסטרופלי. זאת אומרת, זה לא נדיר לראות היום אנשים שבאים ואומרים, אני בהתקף חרדה. ואז אתה בודק, והם לא בהתקף חרדה. כן. הם קצת חרדים כן. לרגע, אבל זה מתורגם מאוד קיצוני, כי המונח שלווה הוא קיצוני כשלעצמו. אז כל הדברים, כל הצבעי ביניים נעלמים, ואין כבר עצבני, קצת מתוח, די בסדר, ככה.
חסר מנוחה.
Yeah, whatever. Yeah. כאילו, לא יודע, לא אכפת לי. שום דבר, כאילו, בגלל שהמונח הוא כל כך טוטלי, ואושר הוא אפילו עוד יותר קיצוני בזה. כי אושר הוא כאילו כולל הכל.
כן.
ואז, גם שוב, אם אין אושר, אז זה מתורגם קיצונית דיכוטומית לאומללות. ואז, איפה סביעות רצון מתונה?
כן.
איפה סבבה? איפה בסדר? כאילו, זה נעלם איכשהו. ולכן המונחים האלה הם לא טובים בעיניי. אני לא אוהבת אותם.
כן. כמו יש איזה state of mind של זה לא מספיק כל הזמן. זה אמור להיות יותר מזה.
כי זה אוטופי. כי אלה מילים מאוד אוטופיות, הן מאוד גדולות.
אני תמיד אומרת כאילו השם פסיכולוגיה חיובית בתור שם לתחום, הוא bad PR לתחום. כי זה נשמע לא טוב, זה נשמע כזה קצת כמו חשיבה חיובית, קצת כמו, קוראים לזה לפעמים גם מדעי האושר, שזה גם שם לא טוב לדעתי. אפשר לחשוב על כל מיני הצעות לשמות חלופיים, אבל אני חושבת שזה דוגמה על איך משהו שהוא לא זה, משדר בקלות את זה.
נכון, התרגום לא טוב.
כן, וחשוב לי להגיד את זה, כי את יודעת, אני יושבת פה ואני מייצגת באיזושהי מידה את התחום הזה, ואני באותה נשימה עושה איתך את הפודקאסט הזה, ולגמרי איתך בזה, כי זה לא סותר. יש אפילו בתוך הפסיכולוגיה החיובית, יש מה שנקרא הגל השני של הפסיכולוגיה החיובית, שממש קוראים לו The Dark Side of Positive Psychology, או The Dark Side of, לא זוכרת מה. וזה בדיוק מדבר על הקטע הזה של בואו נזכיר לעצמנו שנייה את האמת הזאת, שאנחנו בני אדם, אנחנו אמנם עכשיו חוקרים ומתמקדים במה יכול לעזור לנו לתפקוד אנושי יותר טוב, אבל אנחנו לא מושלמים, ואנחנו לא כל היום שמחים, ויש לנו כאב, ולתת מקום לכאב ולסבל, ולעוד דברים שאפשר להרחיב עליהם ביחד, זה חלק בלתי נפרד מהדבר הזה שנקרא חיים שמתפקדים טוב.
אבל את מבינה כמה התבלבלנו, אם את אומרת את המשפט הזה, וזה לא טריוויאלי, זה לא משהו שפעם היה צריך להגיד, כאילו אף אחד לא היה צריך שיגידו לו, שלפעמים כואב, או שהחיים לפעמים קשים, זה כל כך טריוויאלי.
אני לא יודעת.
לפני, מה לפני, זה נראה לי חדש.
לא, זה חדש, כי גם האיכות חיים שלנו הרי עולה כל הזמן, משנה לשנה.
נכון.
בצורה מטורפת. החיים משתפרים בכל מובן, נכון?
לגמרי.
מבחינה כלכלית, מבחינת אפשרויות, הכל, יותר בריאות, פחות אלימות, הכל יש לזה, אגב, לסטיבן פינקר, שהוא, יש לו הרצאה מדהימה על הנושא הזה, גם על כמה שאנחנו חושבים שהכל מתדרדר, ובעצם הכל משתפר.
זה ממש נכון.
אבל אז ממש. החיים כל הזמן משתפרים, ובכל זאת אנחנו, יותר, יש ויכוחים אם אנחנו נשארים אותו דבר, או אפילו יותר מדוקאים, וזה בדיוק הפער הזה שאני חושבת שכמה שהחיים משתפרים, גם הסטנדרט שלנו עולה, כי אילו יש את האפשרות, נכון? יש לי את האפשרות להיות במצב שבו הכל עובד.
כן.
היא ככה קרובה כן. אליי, והקרוב הזה הופך אותה למאוד רחוק.
כן. לואי סי קיי אמר ש-everything's amazing and everybody's miserable. וזה בדיוק כאילו ממצא את מה שאת אומרת. זה נכון, לפי המדדים היום יש יותר דיכאון וחרדה בעולם ממה שהיה. ושזה לא רק בגלל שמאבחנים יותר ומודעים יותר, אלא שבאמת יש יותר. ובאותו זמן, התחומים האלה של חיפוש אחרי שלווה ואושר, מאוד מאוד משגשגים. ואני לא יודעת מה הביצה ומה התרנגולת, אבל יש פה איזשהו מעגל קסמים, שהוא בעייתי.
כן.
אבל בואי נפריד רגע, בואי ניתן הסברים. כאילו כן. בואי נסביר את זה בצורה יותר מתודית. מה גורם לי להגיד דבר כל כך חזק, כאילו אמירה כל כך חזקה, וכאילו להוציא הזהרת מסע.
כן.
בואי נתחיל מחיפוש אחרי שלווה, למרות חוסר האופנתיות של העניין.
כן.
כי בכל זאת זה גם קיים, וזה ברור שמי שייתה יותר להתעסק עם זה, זה אנשים שנוטים למתח ולחץ וחרדות. הם יחפשו שלווה, זה טבעי, זה צורך נורמלי. אבל צריך להסתכל על מה קורה ברמה ההתנהגותית, כשהולכים לחפש שלווה. אם מסתכלים על זה ככה, אז רואים שאנשים מוצאים המון 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 שיטות, שמטרתן להרגיע אותם. בין השאר הם נמנעים מדברים שמפחידים אותם, או לחילופין עושים הרבה מאמצים להירגע.
כן.
הם מנסים לדבר אל עצמם ולנשום אל עצמם, ולקחת כל מיני דברים שירגיעו אותם. אבל הידע כבר קיים מזמן, שככל שאתה מנסה להירגע, יש סיכוי ממש טוב שבטווח הארוך אתה תהיה יותר חרד. וזה דבר שיודעים כבר המון שנים.
כן, זה קצת פרדוקסלי.
זה נכון, כי החרדה היא תופעה פרדוקסלית.
כן. זה אני חושבת שדוגמה מאוד יומיומית לזה, זה נגיד שאני מאוד מאוד כועסת, ואז מישהו אומר לי, תירגי. ושזה הדבר הכי מעצבן,
שאנחנו
יכולים לשמוע.
בחרדה זה מאוד מאוד, זה לא הוגן גם. זאת אומרת, כי אם הבן אדם היה יכול להירגע, הוא היה נרגע.
כן.
אבל זה כאילו הבן אדם אומר את זה לעצמו.
כן.
הוא כאילו צועק על עצמו, תרגע. עכשיו, אם את מוסיפה לברדק הזה את האמירה שחשוב לחפש אחרי שלווה, אז את מקצינה עוד יותר את מגוון ההתנהגויות ביטחון וניסיונות ההירגעות שאנשים יפעילו על עצמם.
כן, כי הסטנדרט עולה.
נכון, כי זה לא כבר, אני לא רוצה להיות בחרדה, זה אני כבר רוצה להיות שלב.
כן.
וזה כבר ממש קשה.
ואז אנחנו אומרים, אבל מתי אני שלב? אני לא שלב.
ואז אתה מאוד מתוח שאתה לא שלב וכו'. כן.
והוא נראה כל כך שלב ואני לא.
נכון. הרבה מטופלים שלי אומרים לי, את נראית נורא שלווה, זה לא נכון.
כן.
אבל יש איזו קנאה כזאת, כאילו באיזה מישהו אחר שהוא שלב.
כן.
ואת יכולה להוסיף עוד נדבך לבניין הזה של החיפוש אחרי שלווה, וזה המון 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 אמירות שזה נורא לא בריא להיות במתח.
כן.
שזה נורא מסוכן, שזה עושה מחלות.
מחליש את המערכת החיסונית.
כן, מאוד בולט אצל נשים בהיריון,
כן.
שהן מאוד מאוד מתוחות שנפגעו בעובר, בגלל כן. שהן בלחץ, או במתח, או בחרדה, מה שכמובן מכניס אותם ליותר לחץ
כן.
ומתח
כן,
וחרדה.
כן, לא בסדר, כי הנה אני פוגעת בעובר, כי הנה אני בלחץ.
ואז עוד יותר ניסיונות כן. להיות בשלווה, ועוד יותר ניסיונות להרגיע את הדבר, וזה ממש באמת מערבולת, שהיא עצובה, כי מותר לאנשים להיות במתח. זה לא צריך להגזים, זאת אומרת, זה כאילו מין היפוכונדריה של המתח.
כן.
ומתח זה ממש חלק מהחיים. הדבקות הזאת ברעיון חיפוש השלווה, והפחד שבהיעדר שלווה גם נהיה חולים, הוא מייצר קטסטרופה נפשית הרבה פעמים, שהיא היא בסוף מזיקה. זאת אומרת, כבר עדיף להישאר ככה ודי, אם אלה אלטרנטיבות.
כן.
עכשיו, זה לא אומר שאנשים לא יכולים לעשות דברים כדי להיות פחות מתוחים בסופו של דבר. אבל הדרך היא לא בחיפוש אחרי שלווה.
כלומר, היא קודם כל לרדת למשהו הרבה יותר סביר, נקרא
גם
לזה.
גם בציפיות, כן. כן. גם בהורדת הציפיות הצודקת, וגם בסופו של דבר להתמודד עם הפחדים בפועל. זאת אומרת, לעשות את מה שמפחיד אותך.
כן.
כן.
אבל בעצם את אומרת שהעצם הניסיון לבנות את הדרך בצורה שבה אני מייצרת שלווה, אני רק כן. גורמת לעצמי לעוד בעיות, כי אני מתחילה כל הסיפור של להימנע מדברים, לפעול בדרכים מאוד שמגבילות את החיים שלי, ושם המחיר.
בדיוק. פעמים. עצם הצגת השאלה, איך אני יכול להיות יותר שלב, השאלה היא לא טובה. השאלה יכולה להיות, איך אני יכול להתמודד עם יותר דברים שמפחידים אותי.
כן.
איך אני יכול להיות פחות תרוד במחשבות.
כן.
אבל השאלה, איך אני יכול להיות יותר שלב, היא מביאה תשובות שהרבה פעמים עושות תוצאה פרדוקסלית.
כן.
אז זה לגבי השלווה.
אני רואה את זה בתור, אפשר לקרוא את זה כאילו פרפקציוניזם נפשי.
כן, נכון.
שזה לא פרפקציוניזם של אני חייב עכשיו שהעבודה שלי, שאני נכון. מגישה בעבודה תהיה מושלמת, אלא פרפקציוניזם נפשי של הנפש שלי אמורה להיות שלמה, נכון?
בזה אני לגמרי מסכימה איתך. ופרפקציוניזם הוא גורם סיכון לדיכאון.
כן.
שזה בול מביא אותנו לעניין האושר.
עניין האושר, כן.
עניין הדבר הזה.
כן. אז יאללה, אז בואי נדבר על אושר.
יאללה.
אז איך החיפוש אחר האושר עשוי להוביל לדיכאון?
זה דומה למה שאמרתי קודם, אבל אני חושבת שפה יש יותר שבילים שאפשר לטעות בהם. המונח הוא עוד יותר אמורפי, עוד יותר טוטלי. אם אני אחזור עוד פעם טיפה להיסטוריה, אז אפשר לשמוע את המילה הזאת הרבה בשירים. הרבה פעמים את המילה אושר. איזה שירים יש עם המילה אושר? של קובי אפללו בסוף הדרך עוד יהיה מאושר, ודני רובס הדרך אל האושר, אני חושבת שהוא היה מהראשונים, אמיר בניון.
שמה הוא שם?
הוא אמר, יש לו גם איזה שיר על אושר, שהוא שר לאימא שלו, שהוא יהיה מאושר,
כן.
או שהיא תהיה מאושרת, או ששניהם יהיו מאושרים, כן. בקולו מאוד דיכאוני.
כן.
זה תמיד יפה.
כן.
שר מאוד מוצלח. אז שומעים את זה הרבה בשירים, בטח בסרטים, הרבה בסרטים אמריקאים בעיקר. אני רוצה שתהיה מאושר, אני רק רוצה שתהיה מאושרת. אבל לתוך הפסיכולוגיה ממש, השיח הזה נכנס לא לפני הרבה זמן, לדעתי. ואז כאילו גם אנשי המקצוע, זאת אומרת לא רק האומנים והסרטים, התחילו לטור. אחרי העניין הזה ביתר סט. אז זה נהיה יותר ויותר ויותר פופולרי לשמוע את השאלות האלה ואת הדיונים האלה בנושא הזה. עכשיו, המונח פרפקציוניזם הוא מאוד מתאים כדי להסביר למה החיפוש אחרי אושר יכול להיות בעייתי. ואני אפילו...
הכינותי מראש.
רשמתי פה את כל המחשבות שהיו לי על זה.
כן.
ואני חושבת שקודם כל, נוצר איזושהי דיאלקטיקה ממש מבלבלת, כי מצד אחד, אם אנחנו מחפשים אחרי אושר, אז אנחנו אומרים, לא טוב לנו עם איך שאנחנו עכשיו.
כן.
אז צריך לשפר.
כן.
ודרך אגב, לפעמים באמת צריך לשפר. זה לא
כן.
טעות.
וגם אפשר.
כן, כן, כן. כן.
חשוב גם להחזיק את הצד השני. כן.
מאוד חשובה. זה לא כן. הכוונה של בואו נחיה באומללות ולא נעשה שום דבר.
כן.
בשביל לעשות שינוי
כן.
בחיים. פשוט המילה היא בעייתית.
כן.
אז מצד אחד, אנחנו הרבה פעמים בחיפוש אחרי אושר, מה שיש נראה לא מספיק טוב. ממש מטבע החיפוש, מטבע הצגת השאלה. מעידך, הרבה פעמים גם אומרים לנו שמאוד חשוב לקבל את מה שיש.
כן.
שגם זה תהליך נורא מסובך. והוא גם אוטופי.
כן.
אז נוצר מין סחרור כזה, מאוד מבלבל. בעיניי.
אני חושבת שמעבר לזה, זה גם זה שאפילו אם אפשר לנוע אל עבר שני הכיוונים האלה, אנשים מצפים שזה יקרה נורא מהר.
מהר ובטוטליות. זה הרעיון של המונח פרפקציוניזם. עכשיו, אם אתה מפעיל היגיון ישר, היגיון בריא, רוב האנשים יגידו לך, תשמעי, ברור שאני לא יהיה מאושר כל הזמן, אני בסדר, וזה
כן,
בסדר.
כן.
כשזה מגיע מול אנשים, שמרגישים מצוקה, וההבטחות הן כל כך גדולות, אז מתערער בעצם ההיגיון הבריא. והחיפוש אחרי אושר, הוא מביא לציפיות מוגזמות. זאת אומרת, אם אתה בא לסדנה שמוכרת אושר, אז יש לך ציפיות מאוד גבוהות. ויש נטייה לפעמים לעבור בין מטפלים שונים בחיפוש אחרי האושר.
כן.
זה גם כן רואים לא מעט. המון סדנאות, המון מטפלים, המון ספרים. כמו הדוגמה שאת נתת.
כן.
זה יוצר תסכול מאוד גדול ואכזבות
כן.
מאוד גדולות.
ורק תחושה של אני זה שעוד לא הבין, אני זה שעוד לא הצליח.
נכון.
כולם מסביב עושים, מצליחים. הנה זה מה שהבטיחו בסדנה, ואני זה שלא בסדר שלו.
שזה בדיוק מחשבות דיכאוניות.
כן.
מה שאת אמרת. נכון. עכשיו זה מחשבות דיכאוניות.
כן.
עכשיו, עוד פעם, אם אתה מפעיל היגיון בריא, אתה מבין שגם אם אתה בא לסדנת אושר, אתה יכול לקחת מזה משהו שאולי יהיה לך נחמד ויעזור לך קצת בחיים.
כן.
אבל ברגע שהם כאילו מפעילים את המנגנונים האלה, שהם אוטופיים ופרפקציוניסטים, וזה לא נדיר, זה לא אחד למיליון.
כן, זה, כן. רואים את זה הרבה.
זה נפוץ, כן. אז בעצם נוצרת התוצאה ההפוכה.
כן.
עכשיו, יש עוד בעיות, נכון? גם אני כתבתי קנאה באחרים, שכביכול כן. הגיעו
השוואה
לאושר,
חברתית.
שזה בלתי נמנע.
כן.
לפעמים יש האשמה של אנשים אחרים. בגללך אני לא מאושר. אם רק אתה לא היית עושה את זה, אני הייתי מאושר.
כן. את יודעת, יש לסוניה לובומירסקי, שהיא אחת החוקרות המשמעותיות בתוך עולם הפסיכולוגיה החיובית. יש לה ספר שנקרא Myths of Happiness, מיתוסים על אושר. ואני חושבת שהוא ממש מומלץ בהקשר של השיחה שלנו, כי היא בדיוק לוקחת את כל הדברים האלה שאנחנו נתלים עליהם ומפרקת אותם. כאילו, אני אהיה מאושר כש... תהיה לי זוגיות. אני אהיה מאושר כשיהיה לי יותר כסף. אני אהיה מאושר כשאני אחלים. אני אהיה מאושר כש...
נכון.
ומרסקת אותם אחד אחד.
אבל גם הצד השני, שכאילו אתה לא צריך שום דבר כדי להיות מאושר, כאילו זה רק יבוא מבפנים,
כן.
כמו איזה מנטרה, זה בעייתי עוד יותר.
כן.
אז בכלל אין לך מושג איך לעשות את זה.
כן.
ולכן האפשרות היא לחשוב על דברים יותר אופרטיביים. נגיד, כן, אם יהיה לי זוגיות, אני יהיה לי יותר נחמד בחיים.
כן.
זוגיות זה חשוב.
כן.
אם יהיו לי חברים, יהיה לי יותר כיף.
כן.
אם תהיה לי עבודה טובה, אני אהיה יותר מבסוט.
כן.
כן, אלה דברים שחשובים ל-well-being של בני אדם.
נכון, אבל גם להתעלות בהם, במובן של רק שזה יקרה,
נכון.
אני אוכל להשתחרר.
אף פעם לא, אף פעם לא. זה בדיוק הרעיון, כן. שאף פעם לא. לא ככה ולא ככה.
נכון. אז... אבל אני חושבת שזו נקודה חשובה, כי להרבה אנשים יש את ה-something הזה, שהם נחזים בו, הם אומרים רק שזה. כשאני ארד במשקל, כשאני אעבור דירה, אז אני אוכל. ואני חושבת שזו נקודה שחשוב להדגיש אותה.
חשוב להדגיש אותה, במובן שזה לא כשזה יקרה, הכל יסתדר.
כן.
מעידך, זה לא שלא כדאי לשאוף לדברים האלה, וגם בלי קשר, בין אם זה יקרה ובין אם זה לא יקרה, לצפות לזה שאני מאושר, זה דבר מאוד מאמלל.
כן.
כי המילים האלה הן כל כך גדולות ויפות ומפתות, שהן יכולות להביא גם לדברים עוד יותר בעייתיים. זאת אומרת, את יכולה לבוא ולהגיד, כדי להיות מאושר, אני אעשה דברים גם אם הם פוגעים בזולת. כי מגיע לי להיות מאושר.
מגיע לי, כן.
מגיע זה... לי, כן.
את יודעת, פרופסור מרטין סליגמן, שהוא ייסד את התחום הזה של הפסיכולוגיה החיובית, יש לו איזה משפט נחמד, אני מקווה שאני אומרת אותו נכון. הוא אמר משהו בסגנון של, בספר שלו על פסיכולוגיה חיובית, The self is a poor place to find happiness. העצמי הוא מקום...
לגמרי.
לא טוב למצוא בו אושר, וזה בדיוק זה, שהרבה פעמים אנחנו מתחילים להתמקד בעצמנו.
נכון.
מגיע לי יותר, אני רוצה להרוויח יותר כסף, אני צריכה להיות יותר יפה, אני, והאני הזה הוא לא... זה לא כזה נחמד באמת להיות שם, כי דווקא אם מסתכלים באמת על דברים שמגבירים את צביעות הרצון שלנו, אז זה דווקא הנתינה לאנשים אחרים, והעזרה לאנשים אחרים.
גם. כל מיני אנשים בעולם. אבל את צודקת שחיפוש אחרי אושר, הקרבה שלו לאיזה משהו אגוצנטרי, היא גדולה.
Mm-hmm.
זאת אומרת, זה יכול ללכת לשם.
כן.
זה עלול ללכת לשם.
כן. בואי נדבר רגע, אבל על איך זה נשמע כשהבן אדם, איך מזהים את זה. כי אני חושבת שהרבה אנשים אולי חווים את מה שאנחנו מדברות עליו, אבל הם לא קוראים לזה ככה, נכון? הם לא קוראים לזה, אני רוצה להיות מאושר, הם לא...
הרבה פעמים, כן.
כן, אבל אני חושבת שזה גם בא בתחפושות אחרות, כמו...
יכול להיות.
זה לא מספיק, זה לא מדויק.
מדויק זה מילה טובה, כן.
כן.
מדויק זה
לא מדויק.
פופולרי עכשיו. תדייק אותי.
כן. לפעמים גם בצורה של זה לא מספיק משמעותי.
משמעות זה משהו אחר. תראי, אבל זה בעצם כל העניין, שבאמת אנשים הם שונים.
כן.
כאילו מישהו יכול לבוא ולהגיד, אני לא מספיק מאושר, והוא מתכוון לדברים נורא בסיסיים.
כן.
וזה, הוא לא באמת בתוך הפלונטר הפרפקציוניסטי, פוכונדריאלי הזה.
כן.
אלא הוא באמת רוצה קצת לצאת מאיזה דכדוך ולמצוא חברה.
כן.
וברגע שזה יקרה, הוא יהיה שבע רצון והכל יהיה טוב.
כן.
ומישהו אחר באמת יכול לבוא ולהגיד, מילים שנשמעות יותר מתוחכמות, ובעצם זה יהיה הדבר הזה שאנחנו מדברות עליו עכשיו. אז אם את שואלת איך מגלים את זה, אני חושבת אולי, זאת שאלה טובה, אני חושבת אולי בנחרצות החיפוש.
כן.
במחירים שהוא גובה. ובזה שזה כאילו איזושהי הרגשה של בור בלי תחתית.
שזה עיסוק אובססיבי.
עיסוק פרפקציוניסטי, נקרא לזה. סוג שהוא בור בלי תחתית, ששום דבר הוא לא טוב. אז הנחרצות של החיפוש והנפילות כשהוא לא מצליח, אין אני חושבת הסימן שמשהו קיצוני מדי מתרחש. וזה כולל בעצם גם דברים שהם יכולים להיות מאוד טובים. זאת אומרת, הם טובים כשלעצמם, וכשהם נכנסים לתוך החיפוש הזה, הם מתהפכים. והראשון זה הדבר שאולי את מאוד מיוצגת איתו, וזה המיינדפולנס. זה מדיטציה.
כן, בפני עצמו זה דבר ניטרלי.
ניטרלי, כן. אבל הרבה פעמים אנשים שמחפשים שלווה ואושר, מדברים איתם על מיינדפולנס, כמשהו שגורם לשלווה ואושר.
כמפתח.
כן.
יש לי ממש דוגמה לזה, מישהו שאני מלווה אותו, שהוא כל הזמן כאילו חוזר למיינדפולנס, כדי להתגבר על חרדה.
כן.
ואני כל פעם אומרת לו, די, תפסיק לנסות לאחז בדבר הזה. והוא אומר לי, אבל מה, אבל מיינדפולנס זה עוזר לחרדות.
נכון. זה מה שהם אומרים.
ונכון, ויש על זה גם מחקרים שזה באמת מועיל. נכון. אבל השאלה היא, באיזה צורה זה עוזר, וכמה קל להבין את זה לא נכון, ושזה ההפך מיעזור.
אולי פשוט, אם זה הופך להיות התנהגות ביטחון, פשוט עדיף שלא כבר.
כן.
ולעומת זאת, יש דברים שבאמת יכולים לעשות לך רע, ואולי עליהם שמים קצת פחות דגש. זאת אומרת, למשל היום יודעים ששימוש יתר במסכים הוא סוג של מעורר דיכאון. זאת אומרת, אם אתה הרבה שעות במסך, כל מסך, פייסבוק, נטפליקס, וויינט,
כן.
מה שתרצי, זה לא לצרכי עבודה, זה מין משהו
בידורי.
בידורי, והרבה פעמים מסך הדעת, וקצת לברוח, זה משהו שהוא עלול לעשות לך לא טוב. אז עדיף לא לעשות הרבה מסכים, מאשר לעשות הרבה מסכים, ואז לעשות מדיטציה חצי שעה. זאת אומרת, המחיר פה הוא בעיניי הרבה יותר כבד.
כן.
וזה משהו שפחות מתייחסים אליו, או שחשוב לעשות התעמלות. כל מיני עצות כאלה של סבתות כזה.
כן.
כאילו יופי, וואו, כן. מדהים.
כן, כאילו כבר האובייס, אבל האובייס ששוב.
האובייס שאינו נעשה.
כן.
לאכול טוב, כן. כן. לישון מספיק שעות, כן. בלילה, דברים...
כן, להיות עם אנשים, כאילו דברים שהם...
דברים נורא בסיסיים. כן. דברים נורא נורא בסיסיים. שהם כביכול טריוויאליים, אבל אם פוסחים עליהם, אז זה לא יעזור לעשות כל מיני מדיטציות.
כן. טוב, זה ממש פירמידת הצרכים במובן הכי בסיסי של...
אבל היא לא תמיד מתקיימת ככה. כן. זאת אומרת, אתה יכול לראות אנשים שכאילו חותרים למימוש עצמי, אבל למעשה הצרכים הבסיסיים שלהם נכון. לא נהנים.
לא ישנים בלילה, לא אוכלים כמו שצריך, לא זזים לגמרי.
ולפעמים מרוב רצון למימוש עצמי ואושר ושלווה, אתה מוצא את עצמך דופק את הדברים הכי בסיסיים.
כן.
אז בגלל זה אני חוששת להישמע לא פופולרית, כי אלה דברים שהם נורא מאכזבים.
כן. את יודעת, יש פסיכיאטר, אני חושבת שקוראים לו ג'ון רייט, אני מקווה שאני זוכרת השם נכון, שהוא אומר שהוא כל מטופל שמגיע אליו, ואת יודעת, בדרך כלל נותן איזשהן תרופות, הוא אומר לו, קודם תלך ותעשה ספורט.
כן, יש הרבה פסיכיאטרים כאלה.
עד שאתה לא עושה ספורט, אל דבר איתי, מה שנקרא.
כן, יש הרבה פסיכיאטרים כאלה.
ואומר, כאילו, כשאנחנו עושים ספורט, אנחנו יודעים את זה היום גם מהמון המון מחקרים, אז הגוף שלנו משחרר בצורה שמתאימה לנו, כי זה הגוף שלנו באופן טבעי, את הרמות הכביכול מתאימות של ריטלין, פרוזק, ציפרלקס, וככה הוא קורא לזה, שיש לנו את החומרים הרי, דופמין וסרטונין, אז זה לא שתמיד ספורט יהיה תרופה להכל, שוב,
לא.
אנחנו לא שמים
נכון,
על זה.
נכון, לא נעשה על זה גם אידיאליזציה.
יהבנו, כן. אבל אני חושבת שזו דוגמה לאיך אנשים רצים לציפרלקס, כן, זה מאוד נפוץ היום, עוד לפני שהם רגע מסתכלים ואומרים, שנייה, אני ישן, אני עושה ספורט, אני...
אבל בגלל זה, יש איזה חשש לצאת מאכזב, כי בעצם אין טריקים. זאת אומרת, אין שום דבר יותר מדי חדשני, יותר מדי מיוחד, אין שום דבר שאפשר למכור פה,
כן.
מלבד דברים שגם הסבתות יודעות ושידעו תמיד.
כן. אני חושבת שזה באמת, אי אפשר להגיד את זה בלי להגיד גם את הצד השני ולהדגיש אותו שזה לא מבטל את כל שאר הדברים, או נגיד כל שאר הפרקים לצורך העניין שהם עוסקים בדברים ש...
לא, זה לא מבטל. כן. זה לא מבטל בכלל, הרי גם אני לפעמים עושה מדיטציה.
כן.
ואני חושבת הרבה פעמים, גם עם עצמי וגם אנשים שיקרים לי וגם עם מטופלים שלי, איך אפשר לעשות את החיים יותר טובים, ומה היה צריך כדי שיהיה יותר משמעות ויותר כן. סיפוק ויותר הנאה. זה דברים חשובים.
כן.
אבל זה כמו נורת הזהרה כזאת, ממסע פרפקציוניסטי מדי.
כן.
זה בסוף מוגזמות.
הכותרת, כן? שזה בסוף כן. עניין של אותו פרפקציוניזם נפשי שהגדרנו.
כן.
ואני לא זוכרת מי אמר לי את זה פעם, אבל איזשהו ביטוי של hold it lightly. כלומר, להחזיק משהו, אבל להחזיק אותו בעדינות. כלומר, אנחנו רוצים לשפר את חיינו, וזה טבעי, וזה רצוי,
וזה גם בריא.
וזה כדאי, וזה בריא.
לגמרי.
ויש מה לעשות, ויש הרבה מה לעשות. נכון. כלומר, זה הכל,
לגמרי.
הכל נכון וקיים.
יש הרבה מה לעשות.
אבל את כל הדבר הזה, אנחנו מחזיקים את זה בהחזקה שהיא החזקה קלה.
של... וזה מסובך פשוט.
נכון.
זה מסובך בעיקר כשאתה מרגיש לא טוב.
כן.
ולכן, אם מרגישים לא טוב באמת, אז עדיף פשוט לעשות את מה שצריך כדי להרגיש בסדר.
כן.
ואחרי זה, לנסות לעלות טיפה.
כן.
ולא מיד לקפוץ לשמיים רחוקים של הבטחות גדולות.
כן.
ואחרי הבסדר, אפשר לנסות להיות בסדר גמור.
כן. בסדר גמור.
בסדר גמור, כן. לא משהו שהוא אוטופי. אז זה בכלל לא מבטל באמת שכלום, ואני נעזרת הרבה 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 במחשבות של, שאנשים גילו וחשבו של איך אפשר לעשות את החיים האלה טובים יותר, כן. ומשמעותיים יותר, ושמחים יותר. אני חושבת שהתשובות הן אינדיבידואליות, mm-hmm. בסופו של דבר, ולכל אחד יש את הפאקים שלו, ולכן גם את הדרך שלו.
כן.
אבל הפאק הזה של פרפקציוניזם נפשי, mm-hmm. ושל חיפוש יתר, איתו כאילו באמת כדאי להיזהר, ושגם אנשים ידעו את זה על עצמם.
כן.
אם הם קצת ככה, כדי לשים לעצמם איזה ברקסים הגיוניים.
כן. ואת בעצם אומרת שהמבחן הוא מבחן התוצאה. שזה באמת לא אי אפשר להגיד בן אדם שעשה X, Y, Z מאמצים, או הלך לככה, או חושב ככה, אלא פשוט למה זה מוביל בסוף.
כן, ואם מישהו עושה עוד ועוד ועוד מאותו דבר, כלומר עוד חיפוש אחרי שלווה, עוד חיפוש אחרי עושר, עוד חיפוש אחרי שלמות, עוד חיפוש אחרי אידיאל mm-hmm. כזה או אחר, במקום לחשוב מהי הדרך הבאה לעשות את זה, עדיף להפסיק עם זה,
כן.
ולחתור לבינוניות. בינוניות אפרפרה, אבל זה יביא לתוצאות בסופו של דבר הרבה יותר בריאות וטובות.
כן. אם מסתכלים על, אם באמת פותחים, את יודעת, מה זה הגדרות של עושר, יש כל מיני הגדרות, ואפשר לעשות את זה דיון שלם, אבל ההגדרות הן, אני לא מכירה אף הגדרה שהיא מצב תמידי של עילוי ושמחה מתפרצת, שלכל רגע אתה מרגיש בו נהדר. לא בדרך כלל מדברים על הגדרות הרבה יותר צנועות, כמו תחושה שבסך הכל החיים הם חיים טובים, שראוי לחיות אותם.
אז בואי נגיד ככה, כן. שבמקום להגיד לאנשים שהמטרה היא להיות מאושר, נגיד להם שהמטרה היא להרגיש שביעות רצון סבירה.
כן. זה גם השם, השביעות רצון, זה השם המדעי, נכון?
אוקיי, לא ידעתי.
כן.
אבל זה פשוט ההיגיון.
כן, כאילו בתוך המחקרים כותבים well-being, כאילו לא כותבים happiness, כן, happy. זה happiness זה מילת הרחוב.
אז נגיד שאם ישאלו אותך מה שלומך, אתה בכנות יכול לבוא ולהגיד, בסדר גמור.
כן.
וזהו.
תראי, אני גם חושבת שזה בסדר להגיד שלומי טוב, כן?
טוב זה גם בסדר.
אני לא חושבת שהמטרה היא לתת לאנשים את כל נכונים, אבל...
לא, חס ושלום. אני רק, את רואה, אני תמיד מורידה קצת, ואת תמיד מעלה קצת. ואני חושבת שאת צודקת, אבל אני בכוונה כאילו קצת מורידה, כדי לצמצם.
כן.
כאילו, כי אני כל כך רואה את המחיר של ציפיות מוגזמות, שאני... אני באמת מגמת צמצום, אבל את צודקת.
כן.
כאילו, טוב זה אחלה.
כן.
טוב זה טוב.
שוב, אני בתור מישהי שמדברת על הנושאים האלה הרבה, בהרצאות שלי עוסקות בנושא הזה, ואני מדברת על עושר, ותמיד אני גם אומרת את זה בהרצאות שלי, שאני אומרת את המילה הזאת, ובו זמנית מרגישה שזה לא בסדר להשתמש בה כמילה, כי כאילו מייצגת משהו שהיא כבר לא מייצגת במובן שבו אנשים מבינים.
אז בגלל זה, אבל הרגשתי קצת קושי לבוא לפודקאסט הזה, כי בעצם רוב השאלות שאנשים שאלו בהכנה לפודקאסט, אין לי שום תשובה עליהן.
כן.
אין לי שמץ של מושג איך להיות יותר מאושרים. Mm-hmm. שום דבר.
כן.
כאילו, חוץ מלהגיד דברים של סבתות, אל תהיו הרבה במסכים.
כן.
אל תעשו הרבה סמים.
כן.
תעשו התעמלות, תאכלו טוב, תשנו טוב.
כן.
תהיו נחמדים לאנשים מסביב. כאילו, תמצאו איזה מישהו שאתם אוהבים מדי פעם, כאילו, משהו כל כך בסיסי, והיחיד שככה דיבר על זה, היה שם מישהו אחד שדיבר על זה שהמרדף אחרי אושר, סופו באומללות.
כן.
נכון. וגם זה לא, זה... אין לי מה להגיד, חוץ מלהגיד לו, כן, יש בזה משהו.
נכון, זה היה אסף, שאמר שכמה שרודפים אחרי האושר, הוא בורח יותר.
כן. גם אחרי השלווה.
אבל את יודעת, גם כשמסתכלים על המחקרים שעוסקים בתחומים האלה, אז התשובות, אין הרבה פעמים התשובות מאוד כאלה, דה. כלומר,
נכון.
מהם הדברים שהמחקר של הפסיכולוגיה החיובית מדבר עליהם, של נכון. להיות יותר מאושרים, זה לעשות פעילות גופנית, זה להציב מטרות, כדי להיות עסוק במשהו בחיים שלנו, זה, זה לנהל מערכות יחסים, שמערכות יחסים טובות, זה לסלוח, כן? כלומר, דברים מאוד כזה...
בסיסיים.
הם בסיסיים, ואני חושבת שהמטרה היא הרבה פעמים... להזכיר לנו משהו שאנחנו יודעים אותו, נכון? זה לא אמור להיות כזה ניוז פלאש, הסוד הגדול, מעכשיו אם תשמעו את הדבר הזה.
זאת לא אמורה להיות תובנה.
כן, זה לא אמור להיות משהו ששמענו אותו ואמרנו, וואו, בחיים לא חשבתי על זה שאם אני אעשה את הדבר הזה.
אבל העניין הוא שבסופו של דבר, הפסיכולוגיה נכנסה לתוך התחום החיובי,
כן.
מתוך מחשבה שבאמת, ומחשבה מוצדקת, אני חושבת, של זליגמן, אני מאוד אוהבת אותה, שאי אפשר לדבר רק על צרות, כן. ורק על בעיות, ורק על פתולוגיות, ורק על כאבים, ויש אצל בני אדם גם כוחות ומשאבים ושמחה,
כן.
וטוב.
וזה ולם, נכון?
בטח, כן. ברוך השם.
כן.
צריך לתת לזה מקום גם בתחום הפסיכולוגיה, שאי אפשר להסתכל רק על בעיות. באופן משעשע, זה נראה לי שלעיתים זה גרם לעוד בעיות.
כן.
כי נוצרו ציפיות מוגזמות, כמו שאמרתי. אבל הרעיונות עצמם הם טובים. הם בסדר גמור. הבעיה היא שזה מאוד קשה. זה לא קל לקום כל יום. ולעשות ספורט, ולהיות כן. נחמדים, ולמצוא משהו טוב לעשות.
כן.
ולא לראות הרבה מסכים. ולחיות את החיים האלה.
נכון.
בלי טריקים.
לא, אין טריקים. יש להשקיע בזה, לבנות הרגלים. כאילו, זה לא...
וגם אז...
רפאת חייך בשלושה צעדים.
וגם בסוף הכל, בסוף יהיה רק טוב.
מה זאת אומרת יהיה רק טוב?
לא יהיה מדהים.
רק
לא
טוב.
יהיה אושר.
כן.
לא יהיה נפלא וקסום ומקסים.
כן.
בטח לא כל הזמן. ויהיו רגעים מאוד טובים.
כן.
ויהיו רגעים מאוד זוועה. ויהיה הרבה באמצע. כמו תמיד.
כן.
בעצם. אני לא חושבת שזה השתנה מאי פעם.
כן.
אז
having said that, כן, זה יכול לשפר את איכות חיינו.
נכון. אם רק לבוא בחוכמה ובזהירות.
כן. זה הכל עניין של דרך המלך, כן? כמו כל דבר, של כמה אתה הולך לקצה אחד או לקצה אחר. אנחנו גם לא רוצים להיות יצורים פסיביים שלא עושים שום דבר כדי לשפר את חיים.
אבל אנחנו צריכים, כאנשי מקצוע להיזהר בהבטחות שלנו.
את חושבת שמבחינת, אני יודעת שאת לא אוהבת כלים, אבל מבחינת כלי מחשבתי, כדאי לאנשים לשאול את עצמם מה אנחנו מחפשים בדרך הזאת, ואם הם מגלים שהתשובה היא עושר או שלווה או משהו כזה, אז לנסות רגע לרדת ולהגדיר את זה במונחים הרבה יותר של מה אני באמת מצפה שיקרה ביום יום שלי, והאם הציפייה הזאת היא ציפייה ריאלית מעבר לרעיון הגדול והאוטופי הזה. למשל, במקום להגיד אני מצפה לשלווה ולאושר, להגיד אני מצפה ש... לא יודעת, אני אצליח לפתור את הקונפליקטים שלי במערכת יחסים בצורה שהיא יותר פרודוקטיבית. אני מצפה שאני אשן יותר שעות בלילה, שאני אעשה עבודה שתורמת ליותר אנשים, אוקיי? כמו משהו שהוא יותר...
ההצעה שלך היא הצעה טובה, כי היא משתמשת במונחים יותר מדידים.
כן.
כמו, אני רוצה לריב פחות עם בעלי, או... אני רוצה שיהיו לי יותר חברות, או אני רוצה למצוא עבודה שתהיה לי יותר מוצלחת. אז ההצעה שלך היא הצעה טובה בסופו של דבר, כי היא יותר הגיונית.
כן.
אבל גם אולי אני חושבת, אם כבר סומכים על השכל הישר של אנשים, זה לקחת משהו מהדברים שאני אמרתי, שמדבר אליו או אליה, ולחשוב עליו קצת, ולהסיק את המסקנות לבד. זאת אומרת, אם מפעילים היגיון בריא, אפשר להסיק את המסקנות לבד. אני לא צריכה להגיד אותן.
עולה לי עוד איזושהי אנקדוטה שהיא נראית לקשורה, שגם אנשים שמוגדרים במחקר כאנשים יותר שבעי רצון, מסתבר שהם לא חווים פחות רגשות שליליים מאנשים שהם לא שבעי רצון, ושהעניין הוא לא, וזה תמיד, תיאת, בקורסים שאני מעבירה, זה תמיד כזה השיעור הראשון של המטרה שלנו היא לא להפוך להיות אנשים שלא חווים רגש שלילי. ההבדל הוא מה אנחנו עושים עם הרגש השלילי הזה, והאם אנחנו דוחים אותו ולא מוכנים לחוות אותו, והיו על זה כמה פרקים בפודקאסט.
אבל את מבינה שאם את צריכה להגיד את זה, משהו לא בסדר?
אבל צריך, מה לעשות?
לא, ולכן אנחנו פה.
כן, לגמרי. את יודעת, אני חושבת שבניגוד להרבה דברים בחיים, שבהם המאמץ הוא באמת מאוד משתלם, כמו נגיד...
לפעמים יש דברים בהחלט.
כן, נגיד שאני רוצה ללמוד לנגן על גיטרה, אז אני צריכה להשקיע המון המון מאמץ, וללכת לעוד שיעור, וללמוד עוד שיר, ולהתאמן עוד פעם, ולדבר עם עוד מישהו, וכנה לגבי שיפור בעבודה, והגברת הכושר הגופני, ואם אני מחפשת בן זוג, אז באמת לצאת עם יותר אנשים, זה באמת מעלה את הסיכוי שאני אפגוש מישהו. ובאמת עם הסיפור הזה של עושר, אותה חוקיות לא מתקיימת.
בגלל שהמטרה... היא לא מוחשית.
כן.
אם את אומרת, אני רוצה ללמוד נגן על גיטרה, Stairways to Heaven,
כן.
או סתם, או...
השיר הראשון של עובדים לנגן.
או אני רוצה ללמוד נגן.
כן.
סונטה של באך בפסנתר.
כן.
יש לך מטרה יחסית ברורה.
כן.
וככל שהמטרות שלך הן אמורפיות יותר, עמומות יותר, כוללות מילים, ולא מעשים או הישגים ברורים ומדידים ומוחשיים,
כן.
אז הסיכוי הולך וגדל שהמאמץ לא רק שלא ישווה את זה, אלא גם עלול לעשות לך דברים לא טובים.
כן. את יודעת שקראתי גם מחקר, מחקרים שמתעסקים בנושאים האלה, ויש גם כל מיני אנקדוטות מעניינות שכמה שאנשים יותר העריכו עושר, כלומר, valued, נתנו לזה משמעות גדולה. למשל, כמו בהסכמה עם משפטים, כמו אם אני לא שמח, אז יש משהו שלא בסדר איתי, ודומיהם, אז ככה הם היו פחות מאושרים.
זה מחקר מאוד מוצלח, וגם רואים את זה הרבה בשטח.
כן.
ולכן, בעצם, הכי טוב היה, בעצם,
כן.
אם היינו מכחידים את המילים האלה.
כן.
אם לא היינו אומרים
חדשות,
את זה.
את יודעת.
נכון, נכון. כן. את כל כך צודקת.
הן נולדות מחדש.
נכון, אבל לפחות בשביל עצמנו, כרגע,
כן.
עד שיוולדו הבאות,
כן.
פשוט להכחיד אותן מהלקסיקון.
כן.
אין שלווה.
כן.
אין אושר. אין שלמות.
כן. אני חושבת קבלה. שזה קורה גם ממילים, אבל הפוכות. כשמילים, נקרא להם פילוסופיות או פסיכולוגיות, נכנסות לשפה, אז הן עוברות איזושהי התנפחות כזאת, וזה קורה גם עם אובססיבי נגיד. כולם היום אומרים, אני אובססיבית לחתולים, אני אובססיבית לקאפקייקס, כן?
נכון.
ואני בחרדה, אני מתה מחרדה, כן, גם כשהם
נכון, בחרדה. נכון, נכון, נכון. אבל איכשהו עם הטובות יש לי יותר בעיה.
כן, דוש בסדר, זה מעצם
מעצם. כן, יש לי יותר בעיה איתן, אז אולי פשוט הייתי אומרת לאנשים, תשימו לב למילים שאתם מדברים לעצמכם, שלא יהיו גדולות מדי,
כן.
יפות מדי, שלמות מדי, כאילו תדברו במילים רגילות, מילים יומיומיות כאלה, זה צפוי להיות יותר בריא בסוף. אז אולי את זה מצאתי בסוף.
ואז תמצאו כולם אושר ושלווה.
אוי ואי ואי.
אוי ואי,
כן, זה היה כאילו מתבקש.
כן, זה היה מתבקש. בסדר. אז עכשיו כשכולנו בסדר גמור.
בסדר גמור.
ולא יותר מזה. אז אנחנו נתחיל בפרידה, נכון? אז איך היה לך, איך הייתה לך שיחה?
מורכבת ומעניינת.
כן.
זה המשמעותי בשבילי, לבוא ולהגיד את הדברים האלה. ואני מאוד סקרנית לשמוע פידבקים.
כן.
ומחשבות של אנשים, ללמוד מהם.
כן.
זהו.
אנחנו בקבוצת הפייסבוק נקיים אחרי שהפרק יצא דיון, ואם תסכימי לענות שם, אז
כן, אני אשמח. זה מאוד מעניין אותי לשמוע מה אנשים יגידו ויחשבו, ובאמת, מה הם יעשו עם המחשבות שלי על הנושאים האלה.
כן. יופי, ממש תודה. אני חושבת שזו הייתה שיחה מאוד, מאוד חשובה. שזה יהיה לא שלם לדבר על כל שאר הנושאים, בלי לדבר גם על זה.
כמו שאמר זה, מה שמו? אין דבר שלם יותר מלב שבור.
כן, נכון. מי אמר את זה?
צ'צ'או מברסלב.
כן. אין דבר שלם מלב שבור, יפה. אז כן, אז אני חושבת שזה זה משלים בצורה חשובה את הדברים, וזה מאוד מהדהד לי גם ממה שאני מרגישה מהעבודה עם אנשים בשטח, ואני מוצאת את עצמי כל הזמן מחזיקה את שני הקובעים האלה, של מצד אחד אני בן אדם שכמו שמאזינים יודעים, מאוד אקטיבי ומאוד רואה את האפשרויות ויש מה לעשות ו הנה והנה והנה, אבל יש גם את הצד הזה של די. כלומר, בוא נרגע. אז זו הייתה לי שיחה משמעותית, ואני חושבת שהיא חשובה, ומקווה שאתם המאזינים תיקחו מזה, ושהקשבתם לזה בפתיחות, כי זה באמת יכול נורא להרגיז בהתחלה, ולייצר איזה הדף כזה של
ממש.
יאללה, מה זה זה הבסה הזאת
ממש,
עכשיו.
ממש, מה זה הדיפרסיה?
כן, מה זה הכבדות הזו, יאללה. כן. אז סבבה. אז המון 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 תודה לך, אופרה, והייתה שיחה טובה. גם בפעם השנייה, אני כבר מחכה לפעם השלישית, על פי הסטטיסטיקה, עוד 20 פרקים מהיום. אז תרשמי.
דיומי.
תרשמי ביומן. ותודה רבה רבה לכם המאזינים, על כל הפרגון והאהבה, וזה שאתם חלק מהדבר הזה, זה באמת ממש מרגיש כמו הזדמנות אדירה להפיץ את הדברים האלה, וזה לא היה קורה בלי זה שאתם תהיו שם ותקשיבו ותעבירו הלאה. אז תודה רבה, ומקווה שנהניתם מהפרק הזה, ושיהיה לכם שבוע בסדר גמור. ביי.